אתמול דיברנו בעניין מצוות הצדקה, את עיקרי מצוות הצדקה הסברנו. אדם שהוא עבריין על אחת מכל מצוות התורה, והוא לא חוזר בתשובה. למשל, יש אדם שהוא יודע שאסור להתגלח בתער, אסור להתגלח עם סכין, ואף על פי כן הוא מגלח את הזקן שלו בתער. או אדם יודע שאסור לחלל שבת והוא מחלל שבת. אין שום מצווה לתת בידו מצוות צדקה, לתת בידו צדקה. מי שעובר על העוונות שבני אדם רבים נכשלים בהם והם לא יודעים כל כך את חומרתם, עדיין יש מצווה לתת לו צדקה, אם הוא זקוק לכך. למשל, אדם שנכשל מדי פעם בלשון הרע. יש הרבה אנשים שהם אנשים טובים, אנשים שיראי שמיים, והם מתרשלים בכך. אף על פי שזה עוון חמור מאוד, או אדם מדבר בבית הכנסת, זה עוון חמור, אבל לא שמיע להו כל כך איסורה. אנשים לא יודעים כל כך את חומרת הדברים, יש מצווה לתת להם צדקה. בספר ירמיהו, שם יש אנשי ענתות. אנשי ענתות היו רשעים, הם רדפו את ירמיהו הנביא. והנביא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואתה השם ידעת את כל עצתם עלי למוות. אל תכפר על עוונם, ויהיו מוכשלים לפניך, בעת הפכה עשה בהם. מה זה ויהיו מוכשלים לפניך? מה מבקש הנביא ירמיהו שהקדוש ברוך הוא יכשיל את אנשי ענתות? רבותינו בגמרא במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד ב', גם כן בפרק השותפים בבבא בתרא דף ט' עמוד ב', מפרשים מה זה ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה. אפילו שבשעה שבאים הרשעים לעשות צדקה, הקדוש ברוך הוא יכשיל אותם בבני אדם שאינם מהוגנים, כדי שלא תהיה להם זכות של צדקה. אם אדם נותן צדקה לאדם שהוא לא הגון, למשל הוא נותן לעני רשע או לעני רמאי, אדם שקרן שהוא בכלל לא צריך את הצדקה, ממילא לא נתקיימה בידו מצוות צדקה. זה דבר מיוחד במצוות הצדקה. למשל לולב, אדם מקיים לולב, מה שייך שיקשה, לולב זה לולב, אבל בצדקה צריך זכות מיוחדת כדי לזכות במצוות הצדקה. זו מצווה גדולה מאוד. לכן התפלל ירמיהו על הרשעים האלה, שאפילו כשהם יבואו לתת צדקה, לא תעלה בידם זכות זו, מפני שיקשלו ויתנו צדקה לבני אדם שהם לא מהוגנים. גם בזמננו, לצערנו הרב, חלק גדול מאוד מהצדקות שמנדבים אנשים לצדקה, זה הולך למטרות לא נכונות. יש אנשים בלתי הגונים שמבקשים צדקה, הם לא זקוקים בכלל לצדקה. יש כאלה שגובים כספי צדקה, לוקחים לעצמם 49% ממה שהם אספו. הם משלמים אחר כך עבור צורכי המלון שלהם, משלמים לנהג, עד שלא נותר שום דבר כמעט לצדקה, שבשבילה יתאמצו אנשים, תרמו מאות, אדם תורם $10,000, מתוך זה אולי $1,000 או $2,000 ילך באמת ללומדי תורה. כן, 7,000-8,000 דולר הולך סתם. אמר לנו מרן זכר צדיק לברכה, אותם שאוספים צדקות והם נוהגים כך, זה נחשבים גזלנים. הוא הוסיף שהוא יודע שרבים נוהגים כן, אף על פי שהם רבים, גם הגזדנים רבים. ידוע הדבר, בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן, עד לפני למעלה מ-200 שנה, לא היה יישוב אשכנזי מסודר. רק הספרדים היו שוכנים בירושלים, היו עוסקים בתורה במסירות בתוך ירושלים. בימים ההם, כל הפרנסה של בני ירושלים הייתה לקוחה מן הצדקה. ממה היו מתפרנסים? היה כוללות. הכוללות האלה היו אוספים כספים בקהילות ישראל שבגולה, ומשלמים משכורות לבני ירושלים, לבני חברון גם כן, שהיו עוסקים בתורה. בתחילה, היו בירושלים גם יושי, גם אשכנזים, גם ספרדים. האשכנזים גם כן היו מתפרנסים מהצדקות שנאספו בקהילות האשכנזים בחוץ לארץ. הספרדים התפרנסו ממה שאספו אצל הספרדים, בבבל, בסלוניקי, בארצות ששלוחי דרבנן של הספרדים היו אוספים שם, בליבורנו. הגאון יעבץ כותב שמתחילה היישוב האשכנזי התקיים בצורת תקינה. גם האשכנזים בארצותיהם היו נדיבים מאוד, היו נותנים את הכסף ביד הפרנסים, סכומים עצומים עבור יהודי ירושלים, אבל היו שליחים שנטלו לעצמם עמלה, היו לוקחים כך וכך אחוזים, והם מוסרים את המעות לשליח שיקח אותם לארץ ישראל, גם הוא לוקח עמלה, והם מוסרים את הכספים לגבי שגם הוא לוקח עמלה, עד כדי כך שיהודי ירושלים האשכנזים הגיעו לחרפת רעב, ברחו כולם בחזרה לגולה והתייתמה ירושלים מבני האשכנזים. אנחנו לומדים מזה שמה הגאון יעבץ כתב את זה, שנדע כמה רעים המעשים של שליחים שעושים דבר כזה. אף על פי שהם היו נחשבים בעיני רוב האנשים למצדיקי הרבים, הנה הם אוספים כסף בשביל העניים, מתעסקים בצדקה, אבל באמת הם היו הגזלנים הגדולים ביותר. כל זה מפני הנהגתם המקולקלת, שלצערנו יש את זה גם בזמננו. סיפר לנו אחד מקובל בדורנו, שהוא שמע מתלמיד חכם ששמע את המעשה מפי רב אריה לוין. רב אריה לוין היה איש צדיק בירושלים, והוא מספר, תמיד חכם הזה, דיבר פעם עם רב אריה לוין על התועלת שזוכה בה הנפטר על ידי כך שמספידים אותו כשהוא נפטר. רב אריה לוין אמר לו שהוא החליט לצוות לבניו שלא יספידו אותו אחרי מותו. שאל אותו תמיד חכם הזה, למה כבודו לא רוצה שיספידו אותו? הרי מקובלים אומרים שזה דבר שמביא תועלת גדולה לנפטר. אמר לו רב אריה לוין, בוא אני אספר לך מה שהיה איתי במלחמת העולם הראשונה. בירושלים שררה אז עניות נוראה, היו הרבה מבני ירושלים, רחמנא ליזבן, מתו ברעב, פשוטו כמשמעו. קרוב ל-100 בני אדם, היה תקופה שמתו מרעב ממש. ומספר רב אריה לוין שהיה לו קרוב בארצות הברית, והוא שלח אליו מכתב שיעזור לו במעט כסף, בני ארצות הברית, היה להם יותר כסף. והוא כותב לו שבני ביתו, בני ביתו של רב אריה לוין, הגיעו לחרפת רעב ממש, אין לו שום דבר להביא להם לאכול. הוא אומר, מהיום ששלחתי את המכתב, עברו 3 חודשים, והוא לא משיב לי שום דבר. אומר רב אריה לוין, כמה שהיה צדיק, בתוך הלב שלו הוא כעס מאוד, איך הקרוב שלו כזה אכזר. הוא כתב לו בפירוש, הם רעבים ללחם, אין להם מה לאכול. הוא יושב שם באמריקה על סיר הבשר ומתעלם מהקרוב שלו. אחרי כמה ימים, הוא מקבל מכתב מהקרוב הזה. הוא היה בטוח, בתוך המעטפה יש קצת כסף. לא רק שלא היה שם כסף, אלא המכתב כולו מלא דברי ביקורת. כותב לו הקרוב הזה, איזה חסר דרך ארץ אתה. אני שלחתי לך כבר כמה פעמים כסף מארצות הברית. אתה לא כותב לי שום מילה תודה או אישור על כל פנים על קבלת הכסף. הבין רב אריה לוין, יש דברים בגו. פנה למשרד הדואר, שאל, הגיע איזה מכתב בשביל אריה לוין? אמר לו הפקיד, כן, הגיע כמה מכתבים הגיעו מארצות הברית, אבל יש סדר, כל המכתבים שיש בתוכם כסף מגיעים מארצות הברית, הדואר מעביר אותם לגבי הצדקה של העיר, למה הגבאי של הצדקה, הוא יעביר את הכספים בצורה ישרה ונאמנה. רב אריה לוין אומר, מיד פניתי לגבי הצדקה, שאל אותו, הגיעו המכתבים שלי אליך? הוא אומר לו, כן, הגיעו כמה מכתבים עבור הרב אריה לוין, אבל אני לא נותן לך את המכתבים, למה? אני צריך לבדוק שאין בירושלים עוד אריה לוין, אולי יש אריה לוין אחר. אולי המכתב נשלח עבור אריה לוין אחר, לא עבורך, אין כתובת על המכתב. אמר לו רב אריה לוין, אני יודע שאין בירושלים עוד אריה לוין. אם יש, אני גם כן. תן לי את הכסף, אני אתן לך שטר חוב, שאני חייב לך את כל הכסף שתיתן לי. למה אני זקוק לכסף בדחיפות? אין לו במה להאכיל את בני ביתו, אבל הגבאי הזה נותר בשלו. סדר זה סדר. אין שום פרוטקציות, אין חריגות מנהלים, תמתין בסבלנות עד שתקבל את שלך. כך עברו השעות והימים, עד שבנו הקטן של רב אריה לוין סבל מאוד מהרעב בבית, והבטן שלו התנפחה, ונפטר לבית עולמו. זה דבר איום ונורא. אחרי תקופה, כבר חלפה המלחמה, שמע רב אריה לוין שהגבאי צדקה הזה נפטר. החליט רב אריה לוין ללכת ללוויה שלו. בבואו ללוויה, הוא שמע איך שמספידים את הגבאי הצדקה הזה, שהיה מסור לעם ישראל, כל ימיו עסק בצדקה, בגמילות חסדים, מתוך מסירות נפש. שמע את זה רב אריה לוין, אומר, באותה שעה הבטחתי לעצמי, אני לא אתן שיספידו אותי. זה היה המעשה. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בימים הללו, להעביר את כספי הצדקה רק לעניים מהוגנים, לגבי צדקה צדיקים וישרים. לשמחתנו, יש היום בכל מקום תלמידי חכמים, אנשים ישרים ונאמנים. אפשר לתת להם את כספי הצדקה, שהם יעבירו אותם לעניים אמיתיים. צריך להיזהר, לא להתרשל במצוות הצדקה. מחמת חשש שמי העניים הם לא אמיתיים, כן, אדם לפעמים כבר נהיה יותר מדי מחמיר. כל אחד מבקש בנו צדקה, אומר לו, אולי הוא לא עני, אולי הוא לא עני. מי שמקמץ את ידיו, לא נותן צדקה, זה כאילו עובד עבודה זרה. כך דורשים בגמרא. אלא יש להעביר את הכספים, כספי המעשר, שאר הצדקות, חוץ מכמה, אם מגיע איזה עני, אתה לא יודע מה, הוא תן לו חצי שקל, תן לו שקל. אבל אם אתה יודע שזה אנשים נאמנים, או יש לך כספים של מעשר, צריך לתת אותם לגופים נאמנים וישרים, למוסדות התורה הידועים, שברור שזקוקים לכספים הללו. יש ברוך השם הרבה מקומות שאנחנו יודעים בוודאות שזקוקים לכספים הללו, והם לא חס ושלום גוזלים את הממון על ידי כל מיני עסקנים, כל מיני ליסטים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.